ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, סיימנו בשבוע שעבר את ענייני גדעון, פרק ח' בספר שופטים, ואין ספק שהפרק שלפנינו הוא מהווה חריגה, מהווה איזה שינוי בתוך כל המהלך של ספר שופטים, כי אנחנו יודעים החל מפרק ג' שהספר הזה שאנחנו מתארכים אותו בערך ב-330 שנה, כל מה שמתרחש בו, יש לו חוט מקשר אחד, וזה שופטים. ועל זה דיברנו כשהתחלנו ללמוד בתחילת זמן קיץ את ספר שופטים. מה זה שופטים? משה קיבל תורה מסיני, שאל יהושע, שואל זקנים, נביאים, שופטים. בקיצור, מה הסטטוס של כל העניינים הללו? פרק ט' שהוא ארוך מאוד ולא נוכל לסיים אותו היום, בעזרת השם בשבוע הבא, הוא למעשה פרק שמדבר על ניסיון נפל של מלוכה. זאת אומרת, בא בן של גדעון, אבימלך, ועושה פה את כל הסימנים של... יש לנו פה היום הרבה אורחים. שלום עליכם. אורח פה? מאיפה? יאשלה. מכירים את המקום קצת. מישהו דואג לך פה? מה השם שלך? אריאל. אריאל.
אריאל.
טוב. כל הספר הזה, כל תקופת השופטים, יש לה, אנחנו בשופטים בפרק ט', יש לה מכנה משותף שהיא עוסקת באנשים שהכותרת שלהם שהם שופטים. ולמעשה עסקנו די הרבה זמן, כי זו דמות, אמרנו שיש שתי דמויות שעוסקים בהם מעבר לטיפול הרגיל, אחד זה גדעון והשני זה שמשון, שעוסקים בהם הרבה מעבר להתייחסות מה יש לנו וכולי. וכאן בפרק הזה אנחנו בכלל לא עוסקים בשופטים, לא עוסקים בכלל בשופטים, עוסקים באדם שניסה, שרצח אנשים וניסה להיות מלך. רגע, מלך? אז אנחנו מטפלים בספר שמואל. ספר שמואל יש לנו מלך שנקרא שאול. מה קורה פה בתוך כל העניין הזה? עכשיו, לא נעים כל כך להגיד, ואני אומר את זה בזהירות עם הכותרת של הרב דסלב, שקשה לנו מאוד לדבר על דמויות התנ״ך ועל כל מיני שיבושים שלהם, אבל באמת גדעון בסוף ימיו הגיע למרות שהמקרא מדבר עליו בצורה מאוד, זאת אומרת, הוא התחיל את המציאות שלו, הוא התחיל את הקריירה שלו בזה שהוא נטץ עבודה זרה בבית אביו באופרה בנחלת מנשה, ובסופו של דבר, איך סיימנו בשבוע שעבר, הוא לוקח את מזמי הזהב ונותנים לו ועושים לו וכולי וכולי, ויעס אותו גדעון לאפוד, אני בפרק ח' פסוק כ"ז, ויצג אותו בעירו באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, והיא לגדעון ולביתו למוקש. כאב לב, כזה שופט שעשה כאלה דברים מיוחדים ונפלאים וכולי וכולי, בסופו של דבר נופל על עבודה זרה. אם נזכר לרגע בסיומו של ספר יהושע, שני הדברים שיהושע מזהיר את ישראל זה עבודה זרה, הווה אומר להתערב עם הגויים, ובית הנחלת הארץ. וכאן אנחנו רואים שבגדעון, וזה פלא, למרות כל הדברים המופלאים שהוא עשה והדברים המיוחדים שהוא עשה, בסוף הוא נופל על עבודה זרה, הוא נופל על הדבר הזה. והיא לגדעון ולביתו למוקש, ובכל אופן, ותשקוט הארץ 40 שנה, וגדעון, ראינו איזה שופט הוא היה. זאת אומרת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תרטיב את הגיזה, הוא מרטיב אותה. לא, תייבש את הגיזה ותרטיב את האדמה, גם זה קורה. כאילו הכל מופלא, הכל מיוחד, הכל נעים, הכל נחמד, אבל בסוף פספוס. כן, אני רואה שמשהו מאוד מטריד אותך, אישה.
אז אנחנו עונים את זה, אני רואה את השופט
השישי, זה אני חושב,
אני רואה את
השופט. תנ"ך סימנים יכול להיות בריא מאוד, אבל הוא לא הטקסט. בתנ"ך לא כתוב שהיה שופט. זה קושייה. מה?
כן?
כן? אבל לא הבנתי, חשבתי שהשתבשתי בהכנת השיעור. עכשיו, הקושייה הולכת ומתעצמת, אמרתי, פרק ט' הוא ארוך, הוא למעלה מ-50 פסוקים, לא נוכל לראות את כולו היום. יפתח מר בכבודו את פרק י', ותראה את הפסוק הראשון. ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה בן דודו, איש יששכר, הוא יושב בשמיר בהר אפרים, וישפוט את ישראל 23 שנה. עכשיו, זה לא כתוב על אבימלך. לא כתוב העניין הזה.
אפשר להגיד, אחרי אבימלך
להושיע
את ישראל,
משהו
שאבימלך כמה
שיש
את ישראל. עוד פעם? היה כמו אחרי אבימלך להושיע את ישראל, שאחרי אבימלך שהושיע את ישראל, כמה הוא להושיע את ישראל.
אבימלך הושיע את ישראל, הוא עשה פה מרחץ דמים. אז ששכם בטח היו גויים, וכל יהושע לא נזכר בכלל שרצו לכבוש את המקום הזה. בקיצור, אני חוזר על מה שהקדמנו פה, כי זה... בוא נאמר ככה, אני יכול... שאני אגיד על משהו מוצפס שהוא טעות, צריך לקרוא באמת משהו מאוד... מאוד דרסטי, ואני מוכן לבדוק את זה. אני יודע שלא מונים אותו ברשימת גם פה, וילך אבימלך שכמה וידבר, לא כתוב הוא שפט את ישראל, שזה כתוב על כל אחד מן השופטים, וזה מאוד מאוד משמעותי. מכניסים אותו בתור שופט, ולכן יש להם 13 או 12. שופטים, איפה הם עונים את השופטים? אז אם הוא ה-12, אז הוא באמת מנוי בין השופטים. לא, אתה נחתים...
מי נשאר?
כן, 12. ככה מקובלנו, ככה אנחנו לומדים. כן, אני חושב שיש עוד אחד. טוב, אני... לא, לא... למה?
למה זה מיוחד? רוב המלכים נחלו על...
לא, כי זה מה שאמרנו בדברי ההקדמה שלנו, נוסיף פה למי שזה. אנחנו בשבוע שעבר סיימנו את פרק ח', סיימנו את עניינו של גדעון. גדעון בוודאי היה שופט, שופט שחולל הרבה מאוד ניסים, ולצערנו סופו היה לא מוצלח ולא טוב, כמו שכתוב שהייתה פה עבודה זרה, ובעיקר אשר ראינו ביחס לגדעון, יש פה השלחתי, צריך לארח אותו. אחרת ההורים של הישלצניקים של פעם יצטרכו להריח אותו. אנחנו דואגים פה. אז ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו, ויהי למוקש. וראינו בפרק י' ששוב חוזרים לשופטים, ואמרנו שפרק ט' מדבר על דמות שהיא באיזשהו מקום, מה היא עשתה פה? כל עניינו של פרק ט' להפגיש אותנו עם מלכות פגומה. אבימלך רוצה למלוך, וזה לא נוגע לכל המהלך שיש פה, שהוא מהלך של שופטים. ואבימלך מבקש למלוך, ותכף אנחנו נראה דברים מאוד מאוד מסובכים ומורכבים שהוא עשה אותם, ולכן זה מהווה איזשהו עניין שעומד בפני עצמו בספר שופטים. ככה אולי עוד נגלה פה איזה שהם דברים, אבל אני אבדוק את הנקודה שאישי העיר עליה, האם כתוב עליו שהוא שופט או משהו כן, זה אני סומך על תנ"ך סימנים, יהודים תלמידי חכמים חשובים שבטח עשו...
אני אומר, זה מפגד בבר היפה, אני חושב
שכן, אני חושב שכן, אני חושב שכן, אצלנו?
כן,
מפה
פעלים כאילו
שמגדירים את זה. ויאסר, מלשון שררה.
כן, ולא מלשון
שפיטה. כן, כן, לא, 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 זה ברור שזה בכל העניינים הללו. בסדר.
אבל נשים למה שהוא עשה את
האקפות לרקוד. עכשיו יהיה על מה נשים,
הוא צריך להנשים. זה כבר, אנשים עוד יתמות.
את מי מהנשים? הוא כבר לא חי, הוא נפטר.
בסדר,
זה
נע.
כן, אתה אומר כיוון שהוא הבן שלו. עכשיו, למה הדבר הזה, אתה אומר שמענישים אותו, יש פה איזה אנטיתזה בצורה מאוד, מאוד משמעותית. למה בצורה מאוד משמעותית? הרי בפסוק כ"ב בפרק ח', ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו. מה זה משול? תהיה מלך, ממשלה, משול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם ימשול בכם. ומה שקורה שהבן שלו, הוא מנסה, הוא עושה ניסיונות למשול, הוא עושה פה איזשהו עניין בפני עצמו, ובאמת גדעון בשום פנים ואופן לא רוצה שררה, ואבימלך הזה, כל המציאות שלו וכל העניין שלו כדי לתפוס שררה, בוא נאמר, הכותרת לפסוקים הראשונים, גאוות אדם תשפילנו. זאת אומרת, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מושל, ובוא נראה מה קורה בפרק שלפנינו. אז תעבירו כהרגלנו בתי מקורות. זה הכל תלוי בזמן האיכות שאני זוכה ש... יושב לפניכם יהודי שלא יודע איך פותחים מחשב. אז הדפי מקורות זה פונקציה, למשל אם המעצב הגרפי החשוב נוח גליק יכול לפנות לי כמה דקות, יכול לפנות לי זמן, אז אני יכול, אבל אם רבברום משעבד אותו בהוצאת איזשהו אלון להורים שמגיעים שבת, אז אני נדחק לתחתית סולם המזון שם. אז לפי זה עניינים עובדים. יש פה אורחים, אנחנו לא יכולים את כל הבדיחות לספר פה בבת אחת. הם צריכים לחשוב שהם הגיעו למקום נורמלי, שלא יהיה בעיות. בסדר, אז בואו נראה. וילך אבימלך בן ירובל, ירובל זה אחד הכינויים של גדעון, וילך אבימלך בן ירובל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמו. שכם, מקום מאוד מאוד משמעותי. מה כתוב בספרים הפנימיים? מה זה ראשי תיבות שכם? שם כבוד מלכותו. שכם, שם כבוד מלכותו. השפת אמת על התורה מביא את זה בכמה וכמה פעמים. והדבר המעניין הוא שבכל ספר יהושע, העיר הכל כך משמעותית הזאת, מאיפה אברהם אבינו מגיע לארץ? ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. זה, מה? גם יעקב, כי מעשה אבות סימן לבנים. כולם נכנסים דרך העניין הזה. והכל עובר דרך המרגלים שהם באים, כל מיני דברים שיש לנו דרך המקום הזה. בכל ספר יהושע לא נזכרה העיר שכם שמישהו ניסה לכבוש אותה בכלל. כנראה זה נשארה איזושהי מובלעת, ואצלנו המובלעת הזאת היא מקום התרחשות מאוד מרכזי. קורה פה איזשהו דבר קשה, חמור, כבד ביותר. וילך אבימלך בן ירובל שכם אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי לאמור. הוא עושה איתם עסקת חבילה. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, תשמעו, דברו נא באוזני כל בעלי שכם. עכשיו, המעניין הוא, מה פתאום הוא מגיע לשם? מה הוא רוצה? אלא הוא מבין שלשכם זה כמו שכשאבשלום עורד בדוד, לאיפה הוא הולך? לחברון. כי הוא מבין שמה? שדוד שבע שנים לפני שהוא עלה לירושלים, הוא התחיל בחברון. רגע, חברון, מערת המכפלה, אבות, אדם הראשון, מקום עם עוצמה, מקום עם כוח, שם אני אתחיל את כל העניין. אומר לעצמו אבימלך, אני רוצה להתחיל מלוכה בישראל, מה, אני אתחיל אותה בראש פינה? מה נאבד לי שם? אני אלך לאיפה?
הרי שהגדרות כאלה יצאות מהרב, אז תופס במשמעות אחרת.
הוא חושב פה שאול על בין הזמנים, נוסע לראש פינה, נסתכל שם וזה, מטייל, אולי ניפגש, אני יודע. אז הוא הולך, לשכם. שכם זה מקום עם משמעות. שם אברהם אבינו מתחיל את התפיסה שלו בארץ ישראל. עוד אין מלך, בחיים לא היה מלך בעם ישראל. כל ספר יהושע לא עוסקים במלוכה. ספר שופטים, יש לנו בעיית זמנים. אנחנו יודעים שספר שופטים תופס 330 שנה. אנחנו לא יודעים, יש מי שאומר שפירגש בגבעה, שאצלנו מופיע בסוף, היה בהתחלה בכלל. כך חז"ל אומרים במדרש. אז יש לנו בעיה של תיארוך, אבל פתאום פה, בלי שום ידיעה ראשונית, בלי שום ידיעה, בלי שום איזה עניין, הוא בא להציע איזושהי הצעה. הצעה גאונית, מה הוא אומר? דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל? אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. זאת אומרת, מה, באמת הוא פתאום כל כך דואג להם? זה כמו שאני מקבל בממוצע פעם בשבוע, שלום, עלית בהגרלה, מגיע לך זה וזה, תודה רבה, תשמרו את ההגרלה. אבל אתה לא רוצה לשמוע? לא, לא רוצה לשמוע. אין מתנות חינם. יש עשרת הדיברות, מה הדיבר ה-11? אין מתנות חינם. ממישהו מחלק לך מתנות חינם, אתם פגשתם משהו כזה אי פעם בחיים שלכם? אין מציאות כזאת, זה הדיבר ה-11. מי שרוצה לתת לך משהו, כל הפרוג'קטורים צריכים להידלק. מה איזה עסק יש לו איתי? איך הרב אדרי, זיכרונו לברכה, היה אומר, אני מקבל פתאום טלפון, ישעיהו, מה שלומך? ממתי אתם מתעניינים בשלומי? מה אתם פתאום רוצים ממני? איזה עסק יש לכם איתי? אז פתאום פה הוא מגיע, פתאום הוא מגיע, והוא אומר להם, שמעו, יש לי איזו עסקת חבילה להציע לכם. מה, טוב לכם ש-70 איש, מה, ה-70 איש האלה רצו לשלוט בהם? ה-70 איש האלה ביקשו בהם מיסים? אלה היו, זה גם דבר מוסדר אצל גדעון, משהו לא ברור בעניין, שכנראה היו לו המון נשים, כי איך היו לו 70 ילדים? זה לא דבר פשוט. ופילגשו אשר בשכם היא זאת שילדה. עכשיו, פילגש זה דינים מיוחדים. זה לא אשת איש, ומצד שני היא נשארת עם הילדים בבית אביה, זאת אומרת, הילדים של גדעון היו שם בשכם, ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבי מלך. מה אנחנו שומעים בשם הזה? אבי מלך, לא צריך להיות פילולוג גדול ולהבין בלשון העברית, אתה מיד שומע את המילה מלך, אתה שומע פה את הרצון, את העניין, את הדבר הזה לכיוונים הללו.
אבא אמר ששם לא נפגשת.
אני אומר שבספר, נכון, יושבים שם גויים, בספר יהושע לא כתוב שהתעסקו בכיבוש שכם. מה זה? בהחלט, יכול להיות שהייתה גויה, אני חושב אפילו שהייתה גויה. מה יש? זה בנחלה של יוסף, אבל לא ברור שנחלו אותה, התכבשו אותה. אני לא יודע, לא כתוב בספר יהושע ש... לא מוזכרת שם, כאילו לא כתוב שיש בה משהו בעניין הזה, ויכול להיות שהיא התפנתה. בכל מקרה, הוא עושה פה מעשה חמור מאוד, הוא מוציא שם רע על כל האחים שלו, כאילו שהם כולם רוצים לבוא ולהשתלט על שכם, דווקא לעיר הזאת. ונכון, אמו הפילגש של גדעון הייתה משם, הוא פונה אל צו המצפון שלהם, והוא אומר, אני קורא שוב, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחרי אמו עליו, באוזני כל בעלי שכם, את כל הדברים האלה, וית לידם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא. זאת אומרת, היה לו כושר שכנוע, הוא הצליח לארגן את כל הקואליציה שתהיה בעדו, והוא מבקש, כמו שאמרנו, לבצע מיני מלוכה. הוא מבקש להתחיל את המלוכה כשהוא המלך. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, גם כן איזה ביטוי מיוחד, כנראה שזה בית העבודה זרה, בית בעל ברית, המקדש שלהם או משהו כזה, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. זאת אומרת, יש לו כבר מקלה, יש לו כבר, הוא יוצא עם אנשים, הוא בא עם אנשים, הוא הולך, הוא הופך להיות איזה מישהו שבכלל ידענו מי הוא. הוא בן של פילגש אחד חלקי 70 של גדעון, מזה ופתאום הוא נהיה משהו, ויבוא בית אביו אופרטה, ויערוג את אחד בני ירובל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובל הקטון כי נחבא. שיא האכזריות, והמקרא לא הופך את זה למשהו יותר יפה. להרוג 70 איש על אבן אחת, פירושו של דבר להגדיר לנו איזה מרחץ דמים היה שם. על אבן אחת, זה לא משהו שיתפרס על פני כל הבתים בעיר, אלא במקום אחד, עוד אחד, עוד אחד, להרוג אותם, איך אפשר? זה אחים שלו, לפחות מצד האבא, האימהות אולי היו רבות. הדבר הזה, איפה נתקלנו באירוע נוראי שכזה? איך זה הגיע? גם בספר שופטים, בדברים שהיו לנו, מלחמות של גויים, של יהודים, של דברים, אבל כזה טבח המוני, משהו נורא, מראה מי האדם הזה, ושום רגש של חמלה, שום מחשבה, שום עניין, שום דבר לא מתעורר בו, זה כאילו, תארים לנו פה. איך הדבר הזה קרה? מה זו שכם? איך זה קורה שם? איך זה מגיע משם? איך זה נוגע לשם? הוא הורג אותם באופרה, אבל איך כל הדבר הזה, כי מה התוצאה של זה? שימו לב לפסוק ו', ויעשו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אילון מוצב אשר בשכם. זאת אומרת, הפעולה הזאת גרמה הם כנראה עזרו לו בכסף, באיזשהו עניין, באיזשהו דבר. ועכשיו הביטויים פה, אילון מוצב, זה ביטוי גיאוגרפי, זה כנראה שם של איזשהו מקום, והוא הורג שם את כל ה... את כל האנשים, את כל הדברים כולם, ואנחנו כאילו נפגשים, הוא הרג באופרה, ולמעשה הוא בזה ביטל את כל היכולת של מישהו להתנגד למה שהוא הולך לעשות בשכם, ואנשי שכם מבקשים להמליך אותו למלך. השם ישמואל, זאת אומרת, מה זה שכם? מצד אחד אברהם אבינו נכנס, מצד שני זה כזה מקום שמוכן לפורענות. איך אנחנו, יש בקללה ויש בברכה, איך אנחנו מבינים את העניין הזה? אופרה מצד אחד, ואני אומר שוב, זה לא אופרה של בנימין, זה אופרה בנחלת מנשה, דיברנו על זה מזמן, ושכם. השם ישמואל זה האדמור מסוכותשוב, בנו של האבני נזר, נכדו של האדמור מקוצק. והצאצאים שלו, זכיתי, כל ילדותי גרתי ברחוב פצפון במרכז תל אביב, ליד הבימה והיכל התרבות, ואחד השכנים שלנו היה בן של השם ישמואל. הוא לא חי כבר היום, אבל תפוגש אותו לעתים תכופות. ממש בן של השם ישמואל. אז הוא, דברי התורה שלו לפי פרשיות השבוע, עוסק הרבה מאוד בענייני תנ"ך. יש לו גם כרך אחד על מועדי תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, ויש לו גם כרך אחד על הגדה של פסח. אז הוא כותב כך, ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל על שכם, שהוא מקום מזומן לפורענויות. בו עינו את דינה, בו קלקלו השבטים, כל הסיפור שהיה, בו נחלקה מלכות בית דוד. מלכות בית דוד, הכוונה היא לגמרא בשבת, אתה וציבה תחלקו את השדה וכו' וכו'. וחס ושלום לומר שחז"ל דיברו בגילות עיר אחת בארץ ישראל. מה זאת אומרת? שכם מקום מזומן לפורענות. זאת אומרת, ארץ ישראל, מקום מקודש, מה, המקום הזה יש בו איזה פסול מהותי? הוא מזומן לפורענות? איך אפשר להבין את זה? מה, זה כאילו, אם עכשיו מישהו רוצה לתת לנו מתנה את שכם, נגיד לו, אנחנו לא רוצים את זה, זה מקום מזומן לפורענות? איך אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה? וחס ושלום לומר שחז"ל דיברו בגנות עיר אחת בארץ ישראל, ומה גם, עיר שיעקב אבינו עליו השלום נתנה ליוסף במתנה, בוודאי אין בחס ושלום שום שמץ פסול. אך הוא הדבר שאמרו, שמטבע המקום לגרום ביושב התנשאות, ואיתיו לאיתיו מיני. אך כל דבר טוב ומועיל צריך שמירה ביותר, כך נראה לומר. אומר לנו השם ישמואל יסוד בחיים, תדע לך, אם אתה מחזיק בידך דבר טוב, זה מפתח, זה יכול להיות דבר טוב, זה יכול להיות דבר רע. נחשוב לעצמנו, המכשיר שנראה כמו המכשיר הזה, מכשיר פלאפון שכולנו מחזיקים אותו, זה הדבר הנפלא ביותר שיכול להיות בחיים. לפני 25 שנה קבעת להיפגש עם מישהו בתחנה מרכזית ב-11:30, ויש חפץ חשוד במרכז העיר, וסגרו את ירושלים, ואתה לא יכול להגיע ב-11:30, אולי ב-12:15. איך אתה מודיע לו? מה הוא חושב עליך? שאתה מזלזל בו, שאתה לא רציני, שלא יצאת בזמן? אתה יהודי תמים, יצאת בזמן, אונס, כוח עליון, מה אפשר לעשות? אז היום אתה מזלזל לה בחצי שנייה, ואתה אומר, שמה, אני מאחר, כי קרה זה וזה, יש דבר יותר נפלא מזה? מצד שני, זה משבש את הדעת על כל העולם כולו. אתה הולך, אנשים נתקלים בך, אנשים הולכים עם הדבר הזה, מדברים עם זה, חיים עם זה, נושמים עם זה. טירוף הדעת, מה כל העניין? זאת אומרת שכל דבר שיש לו פוטנציאל של טוב, יש לו גם פוטנציאל של רע. מה לנו יותר מהאדם? אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פנשלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. יש לך אדם, למה אדם יכול להגיע? אנחנו מכירים, לפני רבע שעה הייתה פה שיחה של רב אביגדור. זה צורת אדם אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים. הוא מלאך, הוא אדם, אני לא יודע, אני מכיר אותו 42 שנה, עוד לא הכרעתי עם השאלה הזו. האם הוא אדם או האם הוא מלאך? אבל אתה רואה צורת אדם, משהו מיוחד במינו. אבל אותו דבר, אנחנו רואים אנשים שכל הזמן נתאר לעצמנו, חופשת קיץ בבתי הספר, יושבים ילדים בעזה, שורפים שדות אחת אחרי, סתם לחשוב על, על המציאות הזאת. אלה מישהו בא עושה לך פעם פנצ'ר באוטו או זה, אבל כאילו זה כל העיסוק. זאת אומרת, אתה רואה את התגלמות הרע שבאדם בלי קשר לסכסוך או אני לא יודע למה, איזה רעיונות מלוזים בשביל לשרוף ולהרוס וכו' וכו'. אומר השם ישמואל, ועל כן תמצא בכל שלושה אלה שחשבו זה העניין היה באוכרם, שם עינו את דינה, שכבר כתבנו בשם כבוד קדושת אבי אדמור, אמרנו בעל אבני נזר, ששכם הייתה בו מידת העזות וגאות, ולפי דרכנו טבע המקום גרם לו, ומה שלא השתמש במידה זו לטוב נהפך לו לרועה. וכן שם קלקלו השבטים כמבואר, שלא היו רוצים להיות נכנעים ליוסף שהוא צדיק יסוד עולם, והם ראו את עצמם לחלק, ועיין גורארי, פירוש של המהר"ל, בעניין החשד של השבטים שיוכלים עבר מן החי. וגם זה נוכל לומר שטבע המקום גרם, ובמה ששם התחלקו מלכות בית דוד, הדבר מבואר, שלא היו רוצים להיכנע למלכות בית דוד ולבית המקדש, והכל עניין אחד ומעיד על גודל המקום, ולא על גריאותו חס ושלום. והעניין הוא לימוד גדול ותוכחה מגולה לבאים לעבוד עבודת הקודש, איך לפלס כל מידה בפלס השכל, שיהיה נוכח השם דרכו, כי בכל מידה טובה יש דבר מה להיפוך. הדת, מה אמר מרקס על הדת? או קיום להמונים. זאת אומרת, התורה הדברים הללו הם יכולים להביא אנשים, ובשם הדברים האלה, מה היה לנו בקיץ שעבר או לפני שנתיים, זה יכול להביא אנשים לקטסטרופות. כל דבר שהוא מקולקל, אין לו שום סיכוי, הוא מקולקל וזהו, אבל דבר שהוא טוב, יש לו יכולת להתהפך לפה, ויש לו יכולת להתהפך לפה. אז ממילא כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה הפשט שהוא הלך לשם, הוא זיהה את הפוטנציאל. הוא זיהה את הנקודה שיש פה משהו מאוד משמעותי. הוא אמר, יש פה כוחות, אני אתפוס טרמפ על הכוחות האלה, וממילא אני אבוא ויעלה ויתקדם וכו' וכו' וכו'. ולכן דווקא, חצי שנייה, ולכן דווקא העניין הזה של שכם, הוא מנסה לבנות משהו שונה מאופרה, משהו ששונה בתוך כל הימים האלה. ותראו את התנחומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאבימלך בן גדעון, רשע, ראה כבוד שעשה אבימלך לאברהם. אבימלך, אתה אבימלך בן גדעון, איזה כבוד עשה אבימלך לאברהם. ואתה עמדת והרגת את אחיך 70 איש על אבן אחת, על אבן אחת. אוי לאותו האיש. וכן אמר שלמה, חופר גומץ בו ייפול. זה איזושהי גומה כזאת. לפיכך אפילו נהרג אלא באבן שנאמר, ותשלך אישה אחת פלח רכב. נגיע לזה בעזרת השם. מי? אבימלך נהרג. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתבתי בתורתי, יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצרנה. ואתה הרגת את אחיך, חייך שאני מקצר שנותיו של אותו האיש. אותו האיש הכוונה היא אליו עצמו. לפיכך במלאך אל הגימל שנים, הפסוק שישי אמר לנו קודם, שנאמר, ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים וכו'. זאת אומרת, יש פה עניינים על פי הכתוב, יש פה עניינים על פי חז"ל, אבל ודאי שלא מדובר בדברים פשוטים. כן, שאול.
סתם, מה ששם שמואל הדגיש, זה 3 מקרים קרו דווקא בשכם. יש סיבה דווקא בשכם, למה זה לא קרה בערים עם פוטנציאל כמו חברון, כמו ירושלים?
אוקיי, בסדר, כאילו שם אברהם נכנס, כאילו, כי שם הדברים האלה קרו. אבל בשכם עינו את דינה.
יש עניין דווקא בשכם, זה השאלה.
כן, אני חושב שיש עניין דווקא בשכם. כי הגמרא אומרת, שכם שהוא מקום מזומן לפורענות, היא לא אומרת על חברון שהוא מקום מזומן לפורענות. אז שם שמואל, זה בא אליו מתוך שאלה. הוא אומר, מה, ריבונו של עולם בנה משהו בעולם שהוא מזומן לפורענות, אז מה? אז לא נגור שם, לא נעשה שום דבר. ואז הוא הסביר את הנקודה הזאת. אז אני ממשיך הלאה. כי השם הזה אבימלך, כן, וגם זה גויים, וגם שם זה, איפה זה לא היה, זה לא היה בשכם, איפה הם קוראים את הברית? זה כבר... השם של המלכות, אבימלך. לא, איפה כתוב שם? את 7 כבשות אשר הצבת לבדנה, כי את 7 כבשות בעבור תהיה לי להדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. כל זה עם אבימלך. פרשת ויירא. גר זה באזור אשקלון. הנה, ויתה ישבה לי והוכיח אברהם ויאמר אבימלך. לא כתוב פה שזה שכם. לא, זה באר שבע. שכחתי, בטח. בלי של שבועה. אני חושב שזה בגלל השם. עכשיו, מה הם עושים? ויעשו כל בעלי שכם, והם ממליכים את אבימלך. אומר על זה אברבנאל, מקור מספר 3. ומיד אחרי זה נאספו כל בעלי שכם ובית מילו, וימליכו את אבימלך במקום האלון המוצב אשר בשכם, שהיה מקום מוכן להיקבץ שם אנשים רבים. מה שנקרא אצלנו כיכר העירייה, מקום שטכנית, פיזית, אנשים יכולים לעמוד בו. ומה שראוי שתדעו, כי אם היות שאמר כאן וימליכו את אבימלך, הנה לפי האמת לא היה מלך ולא מנעו, הוויכוח שלנו קודם ישי, ולא מנעו עם מלכי ישראל. זאת אומרת, יש לנו דיון על השופטים, אבל במלכים הוא ודאי לא נמצא.
כי הוא גוי, הוא בא מפי...
מה זה?
הוא בא מפי לגש גויה.
טוב, והכתוב אמר, לא ברור, לא ברור, והכתוב אמר, ויסר אבימלך על ישראל, כי היה עניינו ממשלה ושררה ולא מלכות, וזה כי המלכות לא תאמר בעצם באמת, כי אם כאשר יש שם משיכה, והמלך הראשון שנמשך בישראל היה שאול, אבל נאמר כאן ובספר שופטים כולו מלך, על צד העברה לכל שופט, שוטר ומשה. אז בכורה זה ראיה שהוא היה שופט, כי ככה קוראים לו. עכשיו, הפילגש הזאת, אם היא הייתה, אז אני אבדוק, לא רוצה
לסתם. רב, גם אם לא הייתה פילגש, אנחנו אמרנו שרוב שכם כנראה היו גויים. אז הוא לקח את רוב אנשי שכם האלה. מה, כנראה הם לא המליכו אותם כמלך על עם ישראל, הם המליכו אותם על עצמם או על גויים בכללי.
אבל אם אתה מתחיל כמו שדוד התחיל את המלוכה שלו בחברון, להבני, אבי מלך אומר, אני אתחיל מלוכה בשכם, שכם היא בתוך תחומי ארץ ישראל, יהושע קבע, שבע שנים קבע, שבע שנים חילק, כבר כל עם ישראל יושב בארצו. משאר אני מתחיל לשלוח זרועות שלטוניות.
למלוכה על גויים?
לא, למלוכה על ישראל, אני מתחיל, אבל איפה אני אתחיל? איפה אני אתחיל בארץ ישראל? אני אתחיל בשכם, משם אני אתחיל להתפשט על כל מה שצריך.
מה הייתה הבנים השבעים בנים המלכו? אני מלכו,
אני מלכו, אני מלכו. כן, לא, הם ירצו לכבוש אותם.
לא,
זה גם היה איום שלו. זה היה איום שלו.
לא, אבל תחשוב עכשיו, הוא שולח עכשיו וואטסאפים לכל עם ישראל. אתם הרי ביקשתם מאבא שלי, מה? גם אתה מלוך עלינו, גם בנך, גם בן בנך וכו'. הנה, אני מקיים את הדבר הזה, אני בנו של גדעון, ואני מולך עליכם. פלפליים, תעשה, תלחץ, אני לא יודע מה, איך אומרים את זה, תלחץ לאישור. אני מאשר, פלפליים, יש לנו מלך. בחרנו, ביקשנו וקיבלנו, הכל בסדר. זה בא על רקע מסוים, גם על רקע של משפחה מסוימת, גם על רקע של מקום מסוים, זה הכל מתחבר פה. אז ממילא ויעשו כל בעלי שכם וכל בית מילו וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אילון מוצב אשר בשכם ויגידו ליותם. זאת אומרת, אמרנו בפסוק ה' שנותר אחד, יותם בן ירובל הקטן. ודרך אגב, ראיתי באחד המפרשים היותר מודרניים הערה אף לרפלה, מלך נבחר על ידי 70 זקנים. אבי מלך התמנה למלך על ידי 70 נרצחים. נרצוח 70 אנשים ודרך זה לקבל מלוכה. איזה שפלות, איזה חוסר בכלל בעניין הזה. ואז מה הם אומרים? ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, זה גם קשור לשכם, כללה, ברכה וכו' וכו'. וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא, ויאמר להם שימו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. המפרשים מסבירים שהביטוי הזה בעלי שכם, לא מצאנו בעלי ירושלים, בעלי זה, זאת אומרת זה כאילו זה משהו מיוחד עם שכם. הלוך, עכשיו זה, אני מניח שאין מי שלא מכיר את זה, משל יותם, משל האתד, וזה, טוב, טוב, נדבר שנייה על הנקודה הזאת. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית, מלכה עלינו. ויאמר להם הזית, מה אתם רוצים שאני אהיה מלך? החודלתי את בשני אשר בי? זאת אומרת, מה, זהו? אני לא אתן יותר פירות? אני לא אעשה יותר שום דבר? יכבדו אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים? מה בדיוק אתם רוצים? אני יש לי איזה תפקיד בעולם ואני משתדל לעשות טוב ולעזור לאנשים, עכשיו מה אתם רוצים, שאני ינוע על העצים? ויאמרו העצים לתהנה, לכי את מלכי עלינו. הזית לא מסכים, יש לו תפקיד יותר משמעותי וכו' וכו'. אז ממילא תמלכי את עלינו. ותומר, עכשיו התאנה המיוחד שבה זה הריח והמעלה שלה וכו' וכו', זה חוש טעם מיוחד. ותומר להם התאנה, החודלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנו על העצים, מה זאת אומרת? אתה יכול לעשות את שני הדברים, או זה או זה, זה לא עובד. ואמרו עצים לגפן, לחיית מלכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החדלתי את ירושי המשמח אלוהים והאנשים, והלכתי לנוע על העצים. הרי יין, אנחנו יודעים שיין ישמח לבב אנוש. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. עכשיו, לא צריך להיות מפרשי מקרא מובהקים כדי להבין ישר את ההבדל בין שלושת הדוגמאות הראשונות לבין הדוגמה האחרונה. שלושת הדוגמאות הראשונות, הזית, הגפן, התאנה, לעשה פרי, זה דבר שעושה פירות. וכל אחד יודע שעתד לא עושה שום פירות, זה כלום. מה? עצים חשובים שבעת המינים, נכון? שלושתה, מכנה משותף, בהחלט. וממילא, ויאמרו כל העצים אל העתד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר העתד אל העצים, זאת אומרת, העתד הזה, אין אפשרות, אי אפשר שעץ שעושה פרי, הוא יעשה עכשיו משהו אחר. אבל אז באו כל אילנות הסרק, אלה שלא עושים שום דבר, והם ביקשו, הם ביקשו משהו שהוא חסר תועלת. העץ, הקרם, יש לו תועלת, תוחלת, יש ענבים בשנים האחרונות. פעם, לא יודע, כל העולם השתנה. כשהיינו ילדים, לא זוכר שלפני חודש תמוז היו ענבים. היום בפסח אתה יכול כבר לקנות ענבים. הכל עם הורמונים, הכל כאילו מגדלים את זה, אני לא יודע בדיוק מה עושים, אבל כבר אין פירות קיץ, פירות חורף, פירות זה, הכל. העולם משתבש. אז הם באים לעתד שהוא הכלום שבכלום. אין לו שום דבר. אין לו איזה מציאות, אין לו עניין. ועכשיו, מה המעלה שלו? מה זה עץ עתד? קוצים. המעלה היחידה שלו שאי אפשר להתקרב אליו. זאת אומרת, זה המעלה שלו. בדרך כלל עצים, זה הכיף. אתה בא, אתה יושב תחת העצים, יש לך צל, יש לך זה, יש לך כל מיני עניינים. והעתד, אין לו כלום, אי אפשר להתקרב אליו אפילו. אתה אומר, מילא, אין לו פירות, לפחות מרוויח פצל. אז בימו כל העצים אל העתד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר העתד אל העצים. זאת אומרת, הוא אומר, שמו, זה מצחן בעיניי, הצעה טובה, שווה להתבונן בה. אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי. אז ממילא, אם אתם באמת רוצים את כל את כל העניין הזה, אז תבואו לחסות בצילי, אבל אין לי צל. אז מה אני רוצה מכם? מה אני מבקש מכם? אלא מה? תהיו, אין לי שום דבר, אבל תהיו תחתיי. אני כלומניק ותהיו תחתיי. קוראים לי אבי מלך, אני בן של גדעון, אין לי שום דבר. אבל אני רוצה שכולכם תהיו תחתיי. זה המשל וזה הנמשל כמובן. וממילא, ואתה אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, וכגמול ידיו עשיתם לו. השם ינחם אבי עליכם וישלך את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדיין, הוא הציל את כל ארץ ישראל. ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחד? מה, אח שלי היה יכול להרוג את כל האנשים לבד? אתם עזרתם לו, משתפים, שיתפתם פעולה, ותמליכו את אבימלך בין עמתו, הוא לא קורא לה אפילו אמא, בין עמתו, שפחה, על בעלי שכם כאחיכם הוא. ואם באמת ומתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח בכם גם הוא. כלום שבכלום, ולא מעניין אותנו כלום. ואם אין, תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו, ותאכל את אבימלך. זאת אומרת, הכל מתחסל. וינוס יותם ויברח, וילך בערה, וישב שם מפני אבימלך אחיו. מה זה? תכף נסביר, אני רוצה, לא יודע מה נספיק עכשיו. אז רק ניגע, ובעזרת השם נסביר בפעם הבאה. כמובן שאבימלך מעוניין דרך שכם להשתלט על כל עם ישראל. זה ברור. משל העתד שיש פה, נקדיש לזה שתי דקות ונסיים, משל העתד, זה משל בכלל, זה ביטוי ספרותי לרעיון שאתה רוצה להביע אותו. כולנו מכירים את כבשת הרש, בשמואל, למשל, כולנו מכירים, קרם היה לידידי וכו' וכו' בישעיהו, משל, אלה משלים, אתה רוצה להביע איזשהו עניין, וכאן זה משל יותן. עכשיו תשאלו אותי, למה יותם הזה שהוא עומד על הר גריזים, הוא לא אומר להם, אתם חבורת מנוולים, רצחתם אנשים וכו' וכו'. למה הוא משתמש במשל? מה זה? יפה, יפה, לא חשבתי על זה. אני חשבתי על שני דברים אחרים. הוא רצה שיקשיבו לו, ואם הוא היה אומר, תראה, כשאתה מדבר עם בן אדם בצורה גסה, אז הוא פותח את הטרייס, מוריד אותו, אין שום דבר. אני חושב שאולי, אם מותר להגיד את זה, ודאי על נביאים מותר להגיד את זה, אולי הוא רצה שזה יעמוד ימים רבים, שזה יהיה משהו מכונן. כשאתה רוצה להגיד משהו מכונן, אתה משתמש בפאטוס, במילים מיוחדות, בדברים שכולם זוכרים אותם. זה אירוע, אירוע משמעותי, יש פה משל. והדבר שיותר נראה לי, וקצת קשה להגיד אותו, הוא שקשק מפחד. הוא רעד מפחד. הוא היה ילד, הוא ניצל. עכשיו, אם הוא יתחיל לדבר, אתם רצחתם, אתם זה, ישר יסתערו עליו וכל אמר, בואו, יש לי לספר לכם משל. עד שהם הבינו מה הוא מספר במשל, הוא כבר ברח. אבל יכול להיות שלכן הדברים נאמרו בצורה הזאת, ובעניין הזה, ובדבר הזה, וזאת המשמעות של העניין. ויש פה בתנחומה, למה עמד על ראש הגריזים, והכללות ניתנו בהר עיבל, הקוטים, בקיצור, יש פה עניינים, בעזרת השם נחזור עליהם. אז נזכור, נסכם. דיברנו על כך שיש לנו פה פרק חריג במהלך הרגיל של השופטים. אין פה שום ישועה לישראל. יש פה אדם שרוצח 70 חצאי אחים שלו כדי להשתלט על שכם וממילא משם לשלוח זרועות שלטוניות לכל ארץ ישראל. מי שניצל, אחד שניצל מהבנים של גדעון זה יותם, שפה נקרא יותם בן ירובעל, אבל זה השם שלו, והוא נעמד בגבורה אדירה על אחד מנערים שבהם היו אומרים כללה וברכה, והוא אומר משל לעתד כדי להראות את הריקנות של אבימלך, כמה הוא לא שווה כלום, כמה הוא לא יכול לעשות כלום, הוא כולו שיח קוצני, הוא כולו משהו בלתי בכלל מוגדר, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך הלאה להתבונן, מקווה שנסיים את הנמשל להבין מה בדיוק יש פה בסיפור הזה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.